כ"ז באדר א', שנת תשע"א, והנה אנחנו ממשיכים בלימוד הקדוש של ספר דברים. בפרק כ"ה. פסוק ו'. פרק כ"ה, פסוק ו'. כל המגמה הכללית של פרשת כי תצא היא ריכוז החיים, מה שנקרא שמירה מפני פגם הברית, ששום דבר לא יתפזר. אז גם פה, שלא תתפזר הנפש, הנפש של המת. ולכן צריך מצוות ייבום. והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת, ולא יימחה שמו מישראל. השאלה אם קצת זה עובד. הדבר הפשוט ביותר, זה כדי להבין את המצווה הזאת, זה תורת הגלגול. אמנם תורת הגלגול לא אומצה על ידי כל חכמי ישראל, אבל אומר רבנו יצחק אברבנאל שאין שום פשט סביר בהבנת הכתוב כאן, אם לא שמניחים שנפש המת ממשיכה בצורה כלשהי דרך הבן החדש. אם לא, זה לא עובד. מצאנו גם משהו כמו ייבום במעשי יהודה ותמר. שמה היא מתייבמת בגלל שני בעלים שמתו, גם ער וגם עונן. פתאום רואים שהיא יולדת שני בנים, שני תאומים. אז אם כך, הדבר הזה די הולך בכיוון הזה. ואם לא יחפוץ האיש לקחת ייבום, עכשיו יש פה חידוש עצום שחידשה התורה, שיש אפשרות להיפטר מן הייבום. כלומר, הייבום הוא דבר כל כך חזק, כל כך מושרש בנפש, בוודאי בימי קדם, שהרעיון שיהיה אפשר להיפטר ממנו הוא רעיון שלא עלה לדעת מקודם. הרי אם אפשר היה לשחרר את תמר מהייבום, אז כל המעשה הזה שהיא ישבה בפתח עיניים לפתות את יהודה, כל זה לא היה קורה. היא הייתה חולצת וגמרנו. אלא שהתורה היא זו שחידשה את זה, שאפשר לייבם. סליחה, שאפשר לחלוץ. בנוסף לכך, יש עוד דבר מעניין, והוא שלפי התורה, הייבום מצומצם לאחים בלבד, כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם. בעוד שבימי קדם, הייבום היה נוהג בכל הקרובים. אם כי אפשר להקשות על זה. הרי אנחנו רואים במגילת רות, שהיא מתארת מעשה הרבה יותר מאוחר מן התורה. ושם יש גם כן משהו בבחינת ייבום, בזה שבועז, שהוא קרוב משפחה, אבל לא אח, של מחלון, לוקח את אשת מחלון לאישה. לא רק זה, כלומר, וזה שם נשמע כמו ייבום, ולא רק בגלל האזכור של המילה ייבום בפיה של נעמי, כשהיא אומרת לרות, שובי אחרי יבימתך. שזה מילה שהייתה לכאורה מיותרת לחלוטין. אבל היא אומרת, כן, האם יהיה הלילה לאיש וילדתי לו בנים, עליהן תסברנה עד אשר יגדלו. כלומר, רואים גם כן שמה שיש כוונה, כאילו לפדות את האלמנות מבדידותן על ידי ילדים נוספים של נעמי. ושמה זה דבר שהוא בוודאי בניגוד להלכה, שהרי לפי ההלכה, הרי מתי יש ייבום? באחים שהיו בחיים בזמן החיים של הבעל הראשון. כן, שנאמר כי ישבו אחים יחדיו. יחדיו, הכוונה שהיו ביחד באותו עולם. אבל אשת אחיו שלא הייתה בעולמו, לא רק שאין בה ייבום, היא גם אסורה משום אשת אח. אז מה נעמי מציעה? זה דבר קצת תמוה. אז אפשר לומר שכיוון שהם היו גיורות, אז אין בו איסור של אשת אח. תודה רבה. אבל מצד שני, אם הן גיורות, אז אין פה חיוב של ייבום בכלל. וגם אנחנו רואים שאחר כך בועז מייבם, אבל בועז בכלל לא אח של המת. מה זה כל הסיפור הזה שם? ושם יש גם גאולה. כן, כי הרי יש מישהו אחר שצריך לקחת את השדה ואת רות, והוא לא מעוניין, ואז בועז קונה ממנו את הזכות על ידי שליפת נעל, שזה לא כך ברור מה זה, וישלוף נעלו. לפי ההלכה מדובר שם על קניין סודר, לא על חליצה בכלל. מדובר על קניין סודר. ועם כל זאת, יוספוס פלביוס אומר שרות ירקה בפני הכהן וחלצה את נעלו. בניגוד להלכה, כל זה בניגוד להלכה המקובלת אצלנו. אז יש כמה אפשרויות להגיד את זה. האפשרות היותר רחוקה זה לומר שההלכה השתנתה. שהדרשות האלה של חז"ל באו מאוחר יותר, אז זה נועז קצת. יש אפשרות אחרת, והיא פשוטה מאוד, לומר שאף על פי שאין שם ייבום, אבל יש שם גאולה. והגאולה יש בה משהו מעין הייבום. הרי יש לנו הלכה של גאולת שדה של קרוב, נכון? אחד מאחיו יגאלנו, או דודו או בן דודו יגאלנו. או השיגה ידו ונגאל. אז זה בדיוק מה שעושה שם בועז. הוא גואל את השדה של מחלון, ורות באה כבונוס. כן? היא בונוס על גבי השדה. אבל זה לא עיקר העניין שם. אבל משהו מעין הרוח של היבום יש שם גם כן. בסדר? רק רציתי פשוט להרחיב לעניין, לכיוון מגילת רות, כדי שנדע על מה מדובר. טוב. על כל פנים יש לנו כאן האפשרות של החליצה. החליצה זה שחרור של האדם מן היבום. מעניין מאוד הטקס הזה. ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו ועלתה יבימתו השערה אל הזקנים ואמרה מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי וקראו לו זקני עירו ודיברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה. כלומר, האווירה של הפסוקים היא שזה שהוא מסרב לייבם זה פגיעה, פגיעה גדולה. זה ממש לא יפה. כן? זה בניגוד למקובל היום. כן? שהיום הייבום נחשב למשהו ביזרי. כן? כלומר, אתם רואים איך שמנטליות משתנה. עד כדי כך שיש מחלוקת בין התנאים. מה עדיף? האם מצוות ייבום קודמת או מצוות חליצה קודמת? הרי זה שתי מצוות עשה. יש עוד מצוות, מי שמייבא מקיים מצוות עשה, מי שחולץ מקיים מצוות עשה. אז השאלה היא, מהי המצווה המועדפת? מחלוקת בין התנאים, ויש שם דעה שאומרת שפעם היו עושים ייבום לשם שמיים. היום עושים את זה כדי לטעום מן הפרי האסור. כי הרי אשת אח היא אסורה, זה איסור ערווה. חייבים על זה קראת, על אשת אחיו. אבל כשזה מצוות ייבום, אז זה כמו שעושים ברית מילה בשבת, או כמו שעשה דוחה לא תעשה. מזה למדו אגב. אז אולי דווקא מזה, אז אנשים נהנו מצד האיסור שבדבר. ולכן אמרו חכמים, מצוות חליצה קודמת. הדבר הזה הוא מחלוקת ביעד העצם היום הזה, בין אחינו הספרדים לבין אחינו האשכנזים. שאחינו הספרדים אומרים מצוות ייבום קודמת, ואחינו אשכנזים אומרים מצוות חליצה קודמת. כן? ויש מספר מקרים, אפילו במדינת ישראל, שנעשו ייבומים במדינת ישראל. כדי להקים שם המת על נחלתו. אחת הטענות היום שיש נגד הייבום, זה שהרי כדי שהייבום יהיה אפשרי, צריך להיות בטוח שאין לו בן לנפטר. בימינו שהחברה היא מאוד מתירנית, ולך תדע מה שקרה לאותו אדם בכל מיני פרשיות אלומות, אולי יש לו בן בעולם ואתה לא יודע.
לפי שיטה זו גם אל תחתן אף אחד, שאולי תחתן עם אח עם אחותו. לא שייך. אי אפשר להטיל דופי עד הסוף.
למה? זה לא אותו דבר.
אולי יהיו לו שתי פרשיות עלומות, פרק א', פרק ב', והאח והאחות האלה יתפגשו בעוד 20 שנה, אז בואו נחתה אותם, אנחנו לא יודעים מי...
נכון, זה באמת אפשרי. אגב, דברים כאלה קרו. קרו דברים כאלה שאח נשא את אחותו בטעות, לא ידע שזאת אחותו. זה די קטסטרופלי, כי כל הילדים מבזירים, אין מה לעשות. אבל זה חשש רחוק יותר. בסדר? כן, בבקשה.
הרב אמר שיש מחלוקת תנאים לגבי מה קודם למה.
כן.
אבל לפי סדר הפסוקים פה, ברור לכאורה שהאם הוא קודם למצא.
אתה צודק לחלוטין. מחלוקת התנאים הזאת, מה קודם למה, לא הייתה יכולה להיווצר בחברה התנכית. כלומר, בחברה התנכית אין שום ספק שהייבום קודם. ולכן אני הקדמתי שהגמרה מסבירה מדוע נוצרה הדעה החדשה. בגלל שבני אדם כבר הפסיקו להתכוון לשם שמיים. הרי זה כדי להקים שם אחיו. אבל כיוון שחזקה שהיום זה לא כדי להקים שם אחיו, אלא יש בזה טעם של אשת איש, או של אשת אחיו, לכן יש מקום לומר שמצאת חליצה קודמת. כן.
האם הייבום בא... רק על אישה שאין לה ילדים ממנה, ואם יש לו ילדים מאישה אחרת, זה לא פוסק את איגום.
את אומרת ככה, אם יש לו ילדים לנפטר מאישה אחרת, אז האם אפשר לייבם את אלמנתו? כלומר, נגיד שלו שתי נשים, אחת שילדה, אחת שלא ילדה.
אני ידעתי ש...
רגע, זו השאלה שלך, אני רוצה להיות בטוח. את אומרת ככה, יש לו שתי נשים, אחת ילדה ואחת לא ילדה, האם זה... האם זה מתיר את הייבום או אוסר את הייבום?
מחייב את הייבום.
התשובה היא שוודאי הייבום אסור במקרה כזה. כי כתוב בתורה, כי ישבו אחים יחדיו, בפסוק ה', נכון? ומת אחד מהם ובן אין לו.
יש לו.
ויש לו. מי אישה אחת. נכון? כן.
אם את
הייבום
אפשר
להבין
רק על ידי תורת הגלגול, אז בחליצה מה קורה?
מה קורה בחליצה? כן? מה זה קשור ליבום פה? מה קשור לגלגול? כן? אז בואו נראה מה בעצם זה אומר. פסוק ת' מה? איפה שאלה? שמעתי הרבה נשים שחוו מצוות חליצה. פיו, מעניין. כולל היריקה. וסיפרו שזו טראומת חייהם. כולל ההשפלה. מדוע המצווה של תורה גורמת דבר כזה? אני הייתי חושב שדווקא החולץ זה בשבילו טראומה. בשבילו זה טראומה, שיורקים לו.
כן, נראה לי זה משהו מתכוון.
לא, היא מתכוונת שזה טראומה לאישה. כן, מה שהיא אומר.
אישה עדינה, אבל היא
חדה... אישה עדינה, קשה לה לירוק. נכון, זה ממש לא יפה לירוק. מה?
זו אישה שואלת.
כן, זה גם... אבל לא משנה אם זאת אישה ששואלת או לא, אבל בכל מקרה היא מספרת על נשים שעברו את זה כטראומה. כן, זה נכון. כלומר, זה תולדה של נפילת העולם. זאת אומרת, מאחר ואנחנו בעולם שבו הערכים של החיים השתנו, והחשיבות של המשכת החיים במשך הדורות פחות מודעת אצל האנשים, לכן זה טראומטי. אז אמנם זה מצער מאוד שזה טראומטי, אבל אולי זה שזה טראומטי, זה בא לעורר אותנו לחשוב מחדש על הערכים, של על ערכי החיים, ואיך אנחנו מסתכלים על שושלות וכדומה. מובן? כי אנחנו רואים פה דווקא בתפיסה המקראית, שזה שהיא לא, זה שהיא לא מתייבמת, נחשב לפגיעה בעיניה. תודה. יש אגב... גם הרבה דברים ממש השתנו מאוד. למשל, אתם רואים בתורה, מה שראינו בפרשה, שאנס מחויב לשאת לאישה את אנוסתו. זה דבר שבעיניים מודרניות ממש לא עובר מסך. זה בלתי נסבל הדבר הזה. אבל אם תחשבי במונחים של חברה אחרת לגמרי, שבה... הדרך היחידה של אותה האישה לקבל מעמד כלשהו בחייה זה להתחתן עם האיש הזה, אז זה משהו אחר לגמרי. כי הרי זה עונש על האנס, לא על הנאנסת. היא רוצה, ככה הנחת היסוד לכאורה, של הכתוב שהיא מעוניינת דווקא, שהוא יישא אותה. אז זאת אומרת שערכי החיים משתנים, מה שנראה טראומטי בדור מסוים, הוא נורמה בדור אחר ולהפך. ושלא יספרו ש... הנפש תמיד אותה נפש. זה לא נכון, כי הנפש גם מותנית בשדרים הערכיים של החברה. טוב.
אז התורה רלוונטית או לא רלוונטית לדור הזה?
התורה ודאי שהיא רלוונטית.
אנחנו רוצים לשאוף לחזור לזמן של התנ"ך, לחשיבה התנ"כית?
לא. אתה שאלת פה שתי שאלות. האם התורה רלוונטית? התשובה היא כן. האם אנחנו צריכים לחזור לחשיבה התנ"כית? התשובה היא לא.
איך מאזנים בין שניהם?
בשביל זה יש את התורה שבעל פה. התורה שבעל פה אומרת כיצד התורה שניתנה ברקע מסוים של התקופה התנ"כית, אותה תורה מתיישמת בתקופה שלנו. עכשיו זה לא אומר שבגלל זה אנחנו צריכים דווקא לאמץ את דרכי החשיבה של החברה המערבית המודרנית. לא תמיד. לפעמים כן, לפעמים לא. וזה צריך בחינה. בסדר?
אולי
נגיד
גם שהתורה שבעל פה מדברת על התקופה שלהם, של התנאים והמוראים.
אתה אומר גם תורה שבעל פה...
יש תורה אחרת.
יפה. אתה אומר תורה שבעל פה בעצם מדברת לפי הלכי הרוח המקובלים בזמן התנאים והמוראים למשל, והיום שיש הלכי רוח אחרים, אז ההלכות צריכות להשתנות. לפעמים כן, לפעמים לא. הדבר הזה דורש בחינה. כלומר, יש לפעמים איזה מין נטייה כזאת, כל דבר להתאים להלכי הרוח של המודרנה, וזה לפעמים מגוחך, כי מי אמר שדווקא מה שמקובל היום הוא היותר טוב? ולפעמים אומרים חכמים שבהחלט הדברים השתנו לטובה, ולכן אנחנו גם מיישמים את ההלכות באופן אחר. יש גם דבר כזה. אלא שהכלי המרכזי לאפשרות של דיון שורשי בדברים האלה, זה הסנהדרין בלשכת הגזית. אין לנו. אבל האפשרות העקרונית קיימת. וגם לפעמים עושים כל מיני דברים, גם בלי סנהדרין ואפילו בלי משנה וגמרא. למשל, חרם דרבנו גרשום. רבנו גרשום, ברבי יהודה, מאור הגולה, לא היה תנא, וגם לא המורה, וגם לא סבורה או גאון. הוא היה רק מהראשונים, מראשוני הראשונים. ובמקומות שבהם גזירתו שלא לשאת שתי נשים התפשטה, התקבלה כמו דין תורה ממש. כלומר, אז איך שלא נסביר, מדוע רבנו גרשום אסר לשאת שתי נשים? זו באמת שאלה גדולה, שנאמרו בה כל מיני אפשרויות. אחד הטעמים שנאמרו, ושהיהודים הדתיים לא אוהבים לשמוע, אבל זאת האמת, אחד הטעמים שנאמרו, זה בגלל שהגויים באירופה ראו בריבוי הנשים תועבה. וזאת אומרת שיש איזו התפתחות של הנפש האנושית. שאפילו חודרת לתוך ההלכה. אבל דברים אלה הם מסוכנים, ולכן צריך לא להגיד אותם, בוודאי לא באינטרנט.
למה?
לכן אני מבקש מכל מי ששמע את זה, לא להפיץ את זה. כן,
למה ריבוי נשים תועבה? למה יש
בו לימוד
כזאת?
מה?
למה ריבוי נשים
תועבה? לא אמרתי שזה
תועבה. זה חשיבה נוצרית, מה?
נכון. מה? עכשיו... כן, האמת היא שגם בזמן התנ"ך ריבוי הנשים לא נחשב לדבר חיובי, לדבר מותר, אפשרי, אבל לא נחשב למעלה יותר גבוהה. המעלה יותר גבוהה היא אישה אחת. כן, כמו שמצאנו אצל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, שיצחק נחשב, שיש לו רק אישה אחת, נחשב לתושבחתא דאבהן, המשובח שבאבות, אומר הזוהר. כן? רגע, הטראומה שחוות נשים מחליצה, כתוב כאן מחילצה, אבל צריך להגיד מחליצה, לא גורמת לאף אחת לחשוב על ערך המשך החיים, אלא גורם להן לחשוב כמה פרימיטיבית התורה ביחס לנאורות והקדמה של ימינו. זה נכון. כלומר, אותן נשים עצמן שחוו את הטראומה, סוברות אכן שהתורה היא פרימיטיבית, ולהם הדבר הזה גרם נזק. אבל הוא גורם לנו, הצופים מן הצד, לשאול את עצמנו שאלות ביחס לערך החיים. אז זה מצער שהן עצמן עברו את הטראומה באופן המרחיק אותן מן התורה. אבל יש פה חשבון כולל שאנחנו הרווחנו את ההתבוננות בערך החיים. כלומר, זה מה שאומר הרמב״ם, שטעמי המצוות צריכים להיות נידונים מצד התועלת לכלל, גם אם פרט נזק.
כן, אבל מה אתה הולך? מה
השאלות
שאנחנו שואלים
את עצמנו? בעקבות נגיד הריחוק שאנו חשים אף אנו מטקס משפיל ופרימיטיבי כזה, אנחנו שואלים את עצמנו בעצם, אז למה בעצם התורה רואה בזה פגיעה עד כדי כך שהיא צריכה לירוק? כן? בגלל שאנחנו מבינים שלהקים שם למת, המשכת החיים דרך הדורות, זה ערך עליון. וההימנעות מזה, יש בזה, פגיעה. אף על פי שבימינו ערכי החיים התהפכו עד כדי כך שמצוות חליצה קודמת. אבל היסוד הטבעי לא ניתן להכירה. כמו שלמשל התורה העבירה את הבכורה מן הבכורות לכהנים. אף על פי כן, הקדושה הטבעית של הבכור נותרה. ולכן יש איזה זכויות מסוימות לבכור מצד טבע החיים. למרות שהתורה התעלתה מעל לזה. אז כשהתורה אומרת שאפשר לחלוץ, היא לא אומרת את זה מתוך מחיקת העובדה החיונית הבסיסית שאשת המת צריכה להמשיך את חייו של הנפטר, אלא היא אומרת זה על גבי זה. אז יש התחשבות, היריקה היא ביטוי לזה. אז למה ממשיכים לא להדליק אור בשבת? הרי הלך הרוח השתנה. יפה. זאת אומרת שיש דברים שבהם הלך הרוח משפיע על ההלכה. הלך הרוח משתנה ולפעמים לא. הדבר דורש בחינה. זאת אומרת שזה לא הדבר המובן מאליו, ויש לי אפילו טעם של דז'ה-וו בתשובה הזאת. כן. בבקשה. כן. ודאי שהדלקת האור בשבת היא שייכת למה שנקרא מעשה יצירה. הרי אין לך יצירה יותר גדולה מאשר השימוש באנרגיה, אנרגיית האש, שהיא הבסיס לכל האנרגיות כולן, עד כדי כך שמכל 39 המלאכות של שבת, התורה ציינה בפרשת ויקל דווקא את הבערת האש, יותר מכולן. אז ודאי שהדבר הזה הוא שורשי מאוד, הוא מהותי מאוד לשבת. לכן לא נוכל להקל בזה. כן, בבקשה.
מה קורה היום בארץ עם המצוות האלה של ייבום וחליצה?
מה קורה בארץ?
עושים?
ודאי, עושים ייבום וחליצה.
אז למה ביטלו בצרפת, אני יודע שלפני 20 שנה הפסיקו לעשות. ולמה? עשו הייבום האחרון לפני קצת יותר מ-20 שנה.
אתה אומר שבצרפת עשו את הייבום האחרון עד לפני 20 שנה. ואז עושים במקום זה מה? חליצה.
כן.
מוכרח להיות, כלומר אתה לא יכול להשאיר אותה גם או ככה או ככה, כלומר חייבים לטפל בה, כן? אם לא אז היא אסורה. כן, אז יכול להיות שימצאו את הדעה של הרמה, שמצוות חליצה קודם. אני יודע במפורש שבצפון אפריקה עשו ייבומים כמה פעמים, ואפילו בארץ, לבאר שבע היו כמה ייבומים. כן. היה על זה דיון שלם, בזמנו רצו באמת גם בארץ לאמץ, כלומר לחייב לעשות דווקא חליצה. הרב עובדיה יוסף נבדי הוא זה שנלחם נגד המגמה הזו.
נגד בעל?
נגד המגמה לחייב חליצה.
שם?
כן. שלום לרב שרקי. בנוגע לפגם הברית ופיזור הנפש שהזכרת, מדוע וכיצד קשורים אלה לאיסור ללכת לאישה גויה? הרי מצוין שילבש שחורים וילך לעיר אחרת, ויכול להיות שהאישה בעיר אחרת הינה גויה. תודה, והמשך שיעור נעים. מה זה קשור? האישה הגויה זה פיזור עוד יותר, כן? מעניין מאוד, שאף על פי שאיסור הגויה לא מפורש בצורה ברורה בתורה, אבל בנביאים כתוב שחייבים על זה קראת. בנביאים כתוב, כן, ובעל בת אל נחר, יחרט השם משהו כזה, כן? אז זאת אומרת שזה קראת מדברי נביאים, לא מדברי תורה. סוג אחר של קראת. זאת אומרת שאף על פי שמבחינת הדירוג הפורמלי איסור הגויה הוא לא כמו אשת איש, אף על פי כן מבחינת הפגם הנפשי זה בעצם נתינת כוח אל מה שמחוץ לאומה, אל הקליפות. אז אין לך פגם הברית גדול מזה. מה שאמרת שילבש שחורים, יעיין הכבודו בדברי התוספות שם, מה שהם אמרו על זה. אם ערך החיים כל כך חשוב, אז נתיר את הייבום להיום. טוב, זאת הסברה של אחינו הספרדים, שהם אומרים שמצווה לייבם. אלא שאחינו אשכנזים נוטים אחרי הדעה האחרת שמוזכרת בתלמוד, שמאחר והיום לא עושים את זה לשם שמיים, אז יש לאסור את זה. למרות שאם יהיה ברור לחלוטין שכוונת המייבם היא לשם שמיים בלבד להקים שם לאחיו, אז ייתכן שאפילו אשכנזים יתירו את הדבר. ובוודאי שבדיעבד זה יתפוס. אז בואו נמשיך. כן, ואז זה יחסוך את הטקס המשפיל.
מה זה בדיעבד זה יתפוס? וכי זה יכול לא לתפוס?
לא, יש לפעמים קידושין שלא תופסים.
אבל פה לא שם קידושין ביבמה.
בסדר, זה הסיבה שזה תופס.
לא, אבל מה, יכול להיות שזה יתפוס?
לא, זה, לא אמרתי יכול להיות, בטוח לתפוס.
בסדר.
זה מה שאני אמרתי. כן, ונגשה יבימתו, מה?
לגבי אנשים הנוכריות, אנחנו רואים שבעלייה של עזרה, עכשיו הוא אומר להם לגרש את הנשים הנוכריות, אז יכול להיות שסתם הוא אמר להם על סמך כנראה שזה היה אסור לשאת נשים נוכריות או ללכת עם נשים נוכריות.
בימי עזרה, אנחנו רואים שעזרה אומר להם לגרש את הנשים הנוכריות. זה ברור, כי זה אסור. מה השאלה בכלל? אסור לשאת איש הנוכריות.
אמרת לפני כן שלא כתוב במפורש בתורה שם לגבי גויה.
נכון.
אם כנראה שהם... לא כתוב במפורש, אבל אם עזרא אומר להם לגרש אותם, אז...
מה זה קשור? זה לא משהו... עזרא אמר להם לגרש בגלל שאסור לשאת נוכריה. זה מפורש בתורה שאסור לשאת נוכריה. ביתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבניך. כתוב מפורש.
ללכת עם גויה ולא להתחתן
איתה זה... יפה! הבנת את החילוק. השואל לא שאל על נישואין עם גויה, אלא על מערכת של זנות עם גויה. כן? שהדבר הזה, האיסור שלו לא מפורש בתורה, ואף על פי כן חומרתו יתרה, עד כדי כך שהנביאים אומרים שהוא חייב על זה כרת. בסדר? טוב, וזה לכאורה סדר חמור יותר, יש את החומרה יתרה בגלל שהילו זה מתפזר מחוץ לאומה, כוחות החיים שלו מתפזרים מחוץ לאומה. כן. היבום צריך עד שהאישה תיכנס להיריון, הוא מספיק פעם אחת. תשובה פעם אחת. מה זאת אומרת שצריך לבחון את
המין? סליחה, לא מנקית. מה זה פעם אחת?
היא הופכת
להיות אשתו, כל הזמן, מה?
אדם קיים מצוות ייבום. לקח את אשת אחיו, שנפטר בלי ילדים. בסדר? אחרי הלילה הראשון הוא מגרש אותה, בסדר או לא?
מצב בזה?
בסדר, לא צריך יותר, נכון? בזה קיים מצוות ייבום.
אולי בטכני, אבל בצד המהותי לא.
בצד המהותי ברור שזה כדי להביא ילד. אבל אני אומר, מבחינת יציאת ידי חובה, נגיד מבחינה פורמלית, זהו. ולא עוד, אלא אסור לו אחר כך להחזיר אותה. כן.
והאחים
האחרים
בחיים?
מה באחים האחרים?
אם יש לו עוד אחים בחיים.
יש לו עוד אחים
בחיים. הראשון גירש אותה, האם...
גירש.
גירש.
אם הוא גירש אותה, אז היא אסורה לכל האחים עכשיו.
אין חובת
איבום. יש איסור איבום, במקרה כזה. יעיין הכבודו במשנה. יש מסכת שנקראת מסכת יבמות. ששם הדברים מפורטים ומבוארים היטב, יש 24 פרקים סך הכל, זה לא הרבה, 24 פרקים, ושם תראה, זה מעניין, יש הרבה הלכות חשובות. יש עוד כמה הלכות נוספות בדרך אגב, אבל גם זה כן. מה זאת אומרת שצריך לבחון את המצוות על פי התועלת לכלל? איך אני יכול לקיים מצווה אם הנזק האישי שלי גדול מהתועלת שאני רואה בה? זה תמיד ככה. למשל, לאכול מצה בליל הסדר. זו מצווה שיש לה תועלת רבה. היא מזכירה לנו את יציאת מצרים, היא מוציאה אותנו מעבדות לחירות. יש הרבה דברים חשובים במצה. יכול להיות שאני אישית, כל פעם שאני אוכל מצה זה מעורר לי טראומות פסיכולוגיות אדירות. כי פעם אחת כשהייתי בן 4 הכריחו אותי לאכול מצה. וזה היה על רקע שבכלל ביזיונות שחטפתי בכיתה. וכל פעם שאני רואה מצה, זה מכניס אותי לברייקדאון לשבוע. אז השאלה האם בגלל זה, אנחנו נאמר שמצוות... מצה צריכה להתבטל, והאם נאמר לפי זה גם שאני אהיה פטור מלאכול מצה? התשובה היא לא. כי אף על פי שזה גורם לי נזק, אבל התועלת הכללית שסומכת לכלל מזה היא גדולה יותר והיא דוחה את ההתחשבות בנזק האישי שנגרם לי מזה. אלא, זה דברים ידועים ופשוטים. ולכן למשל אחת המצוות הקשות, למשל, לא יבוא ממזר בקהל השם. מסכן הממזר, באמת מסכן. זה לא אשמתו. זה שאימא שלו עשה שטות. למה הוא צריך לסבול מזה? גם אני שואל, למה הוא צריך לסבול מזה? באמת לא בסדר. אז למה התורה אוסרת? היא אוסרת כדי להילחם בניוף. כלומר, אחד הדברים שאדם צריך לקחת בחשבון, אם הוא מביא, אם הוא פוגע בקדושת המשפחה, זה גם התולדות שתהיינה. אני רוצה לפי זה שסבלו של אותו יחיד הוא סבל שיש לו ערך מצד תיקון העולם. אז אותו אדם הסובל יכול אפילו להתנחם ואולי אפילו לשמוח בזה שסבלו תורם להמשכיות החיים של הכלל.
זה כמו אחד שמוסר נפשו בשדה הקרב.
אפשר לומר, כמו אדם שמוסר נפשו בשדה הקרב. אז ברור מה, הוא ימות. אבל הוא שמח שבאופן כללי המלחמה מנוצחת על ידו, על ידי עמו, על חדו. הרי כל המהות של המצוות, של המצווה הזאת, שיהיה זרע והמשך לאחיו. אז איך התורה מסכימה שאחרי פעם אחת האישה, והאישה לא נכנסה להיריון, האח פטור? שאלה טובה, נכון? כן. הבנתם את השאלה? הרי אם כל העניין של מצוות ייבום זה להקים שם לאחיו המת, אז איך מבחינת ההלכה, אחרי שהוא הייתה ביה אחת ולא היה הריון, הוא יצא כבר ידי חובת המצווה. לכאורה היה צריך להיות שהמצווה תהיה עד שהיא תלד בן, אז, או בת, רק אז יהיה אפשר לגרש אותה, נכון? זאת השאלה ששואל השואל. שתי תשובות בדבר. האחת על פי הנגלה, והשנייה על פי הנסתר. על פי הנגלה, אנחנו נאמר כדרכו של הרמב״ם, שזה בדיוק כמו שמצאנו לגבי המצוות שאנחנו הולכים לפי התועלת הכללית ולא הפרטית, עצם קיומה של מצוות הייבום באומה, זה מה שיגרום א', התייחסות רצינית להמשך החיים, ב', שברוב המקרים יצב מזה ולד, ולכן התורה צמצמה את החיוב לקשר המינימלי של ביה אחת, למרות שיכול להיות שנגיד הוא לא הלך לפי רוח התורה, אבל הוא רצה לעשות חסד, רצה בכל זאת לעשות, לקיים אחת המצוות של התורה, והיא דווקא גם כן לא כל כך מעוניינת בו, היא אומרת, שמע, אתה סימפטי, אבל לא בדיוק כמו בעלי, זכרונו לברכה, אז בוא נקיים מצווה, אבל זהו, משהו כזה, אפשרות אחת. זה על דרך הנגלה. על דרך הנסתר נאמר את זה אחרת. לפי המקובלים, עצם הקשר של איש ואישה הוא כבר מביא תולדות, גם אם התולדות לא גלויות. יש תולדות נשמתיות. נשמות שנולדות מזה, כן.
לא כתוב ש...
ולכן גם לפי הקבלה, יש ערך לחיי אישות, גם כשזה אישות שלא תביא ילדים. משום שהיא מביאה נשמות לעולם. לא, בתוך הניסויים. נגיד, היא בהיריון. בחוץ הניסויים זה פשע. כן, מה אתה אומר?
לא כתוב שאין האישה מתאדרת מביאה ראשונה?
זה כשהיא בתולה.
רק כשהיא בתולה?
כן.
זאת אומרת שהערב, אבל כל העניין פה הוא פורמלי, זאת אומרת.
נכון.
היא באה בפגיעה, פעם ראשונה, הסיכוי שילד זה סיכוי קטן.
אתה לא יכול לדעת.
אבל תכלס במציאות, זה רק על
הנייף, מבחינה מעשית. הבנו את השאלה.
לא, אבל אני רוצה לדעת תשובה.
לא, אני לא נותן תשובה, כי אני כבר הבנתי את העניין, זהו. טוב, האם לגור בארץ ישראל זו מצווה מדאורייתא או מדרבנן? האם ניתן לומר שיש התחשבות כדי להישאר בחוץ לארץ? מה אמרת?
זה הנושא של השיבה.
שזה לא הנושא של השיבור. דווקא זה כן, ואני אגיד לך למה.
בגלל... חיתן וגרש.
לא, בגלל שזה בדיוק העניין. הקשר לארץ זה קשר של נישואים.
הוא אמר שזה המחילה.
ולצאת, מה?
הרב אמר שזה הנושא.
זה הנושא של השיבור.
זה מה שהוא אמר.
טוב. זאת אומרת שהיציאה אל חוץ לארץ זה סוג של פגם הברית גם כן. מעניין מאוד, יש בגמרא סיפור על רבי חנינה, שאדם שאל אותו, את רבי חנינה, שהיה בארץ ישראל, שאל אותו על זה שאחיו מת בבבל, והאם מותר לו לצאת לחוץ לארץ כדי לייבם את אשת אחיו. הנה, מקרה של יציאה לחוץ לארץ וייבום, זה באותו עיקרון. ענה רבי חנינה, אבל אני לא יודע, דברים חריפים מדי, אני מהסס להגיד אותם? לא, זה לא חוכמה, אחרי שאני גיריתי אתכם. טוב, רבי חנינה ענה, אחיו מת, ברוך המקום שהרגו, והוא ירד אחריו? עד כאן דברי קודשו. מה פירוש הדבר? מה? לא, הוא אומר, כן, אחיו נשא גויה, ככה הוא אומר, אחיו נשא גויה, ברוך המקום שהרגו, והוא ירד אחריו. מה זה אחיו נשא גויה? דבר הייתה לשת אחיו, יהודיה טובה. אבל תראו מה שהוא אומר בעצם, אם להתחתן זה מביא אותו לחוץ לארץ, זה כמו גויה. זה מה שזה אומר.
יצא מארץ בשביל להתחתן.
זה מה שזה אומר. הרי מאיפה נולדו שני האחים האלה? הרי ודאי שהם נולדו באותו מקום. אז זאת אומרת שאחד ירד לחוץ לארץ, התחתן ומת. אומר רבי חנינה, נשא גויה. כלומר, לייבם אשת אחי במקרה הזה, זה יהיה מנוגד למהות הייבום, שזה להקים שם לאחיו בישראל. וכאן הוא לא הולך להקים שם לאחיו, הוא הולך להמשיך את החיים בחוץ לארץ.
אז הוא לא
פתר
את הבעיה.
מה?
זה חליצה.
אז יכול להיות שעשה חליצה, לא יודע.
לא, זה יצא?
יכול להיות שיצא בשביל החליצה, בסדר. אבל אני אומר, זה מה שאנחנו לומדים מהסיפור, כלומר, הגמרא לא מספרת לנו כל הפרטים של מה שהיה עכשיו, אבל אנחנו רואים את העיקרון. העיקרון זה תמיד להחזיר את קדושה, את הקדושה אל המרכז, את הניצוצות אל הקודש. ולכן היציאה לחוץ לארץ, לשאת גויה, זה אותו הדבר. ולכן זה מנוגד למהותו של הייבום. זה מסביר מה שאמר רבי חנינא. ולכן, למרות מה שנראה במבט ראשון, השאלה שהופיעה על הצג של המחשב פה, בהחלט קשורה לשיעור. כן, בבקשה.
אז איך מותר לצאת כדי לשאת אישה?
איך מותר לצאת לפי זה כדי לשאת אישה? נכון? מה התשובה?
על מנת לחזור.
על מנת לחזור. ככה הלכה אומרת. אם זה כדי לצאת לעולם, אסור. ואגב, מפורש הדבר בפרשת תולדות, רק את בני אל תשב שם, נכון? גם יעקב אבינו, אני חושב, יצא לחרן כדי לשאת אישה, כדי לחזור.
כתוב הרי לשאת אישה, לא כתוב לגור בחוץ.
נכון.
אבל ישראל במקום הזה, זה לא רק מקום, זה גם מהות. זה אומר שלפי הסוף זה גם יחסי אישות ביבור, אפילו בלי ילדים זה להבין משהו. אז ישראל זה לא רק מקום.
מי ידבר על מקום פה?
אמרת ישראל, להקים
שם
להתחיל בישראל.
נו, ישראל כל זה עם ישראל.
הוא לא ישראל.
אני מסביר לך, השאלה שלך נובעת מזה שאתה בא מחברה שבה המילה ישראל מציינת את המדינה.
כן.
כן, אבל זה רק מאז 62 שנה שזה ככה. אף פעם לא אמרו ישראל בשביל לציין את ארץ ישראל.
זה מה שאני אומר.
לא, ישראל פה זה האומה. ישראל פה זה העם.
אז
האמורה
נגיד בשביל האח שלו.
אז לפי זה, האומה זה רק בארץ. זה מה שזה אומר. כלומר, לפי דברי רבי חנינה, יוצא שעם ישראל זה מי שבארץ.
אבל לפי מה שאמרת, לפי הקבלה, לפי המקובלים,
שזה היה מהבן
אישה,
אפילו
אם הוא לא
הביא
ילדים, עדיין עשה משהו.
עשה משהו. השאלה היא, מה הוא עשה? האם הוא עשה משהו טוב או משהו רע? כן? כלומר, זה שהוא הביא גילוי נשמות בחוץ לארץ, מי אמר שזה טוב.
גם זה יש את הקשר?
כן, כנראה. כן, בכלל, קיום מצוות בחוץ לארץ זה קצת בעיה. כן, מצוות בחוץ לארץ זה עבודה זרה. זה עבודה זרה מותרת, אבל זה עבודה זרה בחוץ. לא שלא צריך לקיים מצוות בחוץ לארץ, אין לך ברירה.
למה? כמי שאין לו אלוהים?
לא, כי הוא מפרנס את השרים ששם. זה גמרא מפורשת מסכת עבודה זרה. ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. כן, עכשיו, מה הכוונה שיש תולדות נשמתיות מזוג ללא ילדים? למה הרב מתכוון בדיוק? אני מתכוון בדיוק למה שאומרים המקובלים, שביאה בין איש ואשתו, גם כשהיא לא מביאה ילדים בפועל, היא מביאה נשמות לעולם, היא עושה זיווגים למעלה. בוקר טוב, כבוד הרב, איך מביאים נשמות לעולם בלי שיוולד ילד חדש בעולם הזה, יום נעים? איך עושים את זה? פשוט, כמו שעושים ילדים רגילים. כן? הלאה. כן.
לפי הפשט, לפי החכמים, לא לפי הקבלה.
כן.
למרות שהיא בהיריון, זה טוב לרובה, זה מלבן אותה.
אז זה תלוי באיזה שלב. כן, יש הגמרא דנה. מתי זה טוב יחסי אישות בזמן ההיריון?
3-3-3.
האם זה, כן, 3-3-3, יש זמן שזה טוב לוולד ולא טוב לאישה, אבל זה שאלה, יש כבר שאלה רפואית. זה רפואי, כן. שמה זה, כלומר, הוא יוצא, כלומר, ברור שבשלושה חודשים הראשונים יש בזה נזק לוולד. כן? טוב. פסוק ח' מה? וקראו לו זקני עירו ודיברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחת. מה?
אדם יבקשו לפסוק ז' במשמעות של פסוק ז' כאילו זה תהליך בין האיש לאישה בלי שבית הדין נמצא, ככה פעם זה היה עובד?
לא הבנתי. היא עולה לבית הדין, נכון? כתוב שהיא באה אל הזקנים, אז זה בית דין, נכון?
לא, לפני כן. ביד בכל שתלוי לקורבין, ואיך רוצה איש לקחת. כל התהליך הזה בעצם...
כל התהליך זה רק אם הוא לא רוצה.
אבל כל התהליך, עד לזה שהיא באה לבית הדין, הוא תהליך שנעשה מחוץ לבית הדין.
נכון.
זה לא כמו שזה היה בכל מקרה צריך להגיע... פעם לא צריך להגיע לבית דין בכלל לעשות אישה וכדומה.
גם היום לא. כדי לעשות אישה אתה מגיע לבית דין?
כדי
לשים
רשות
כזאת
או
אחרת.
אוי
ואבוי. לא, כדי לעשות אישה אתה צריך לעשות רישום נישואין, משהו אחר. רישום נישואין זה דבר שגם בתנ"ך זה נמצא. בצורה אחרת, כתוב שמה שבועז לוקח 10 אנשים ואומר להם שבא לך פה פלוני אלמוני, נכון? אז זאת אומרת שלמה הוא לקח 10 אנשים? בגלל שנישואין צריכים לעשות בפומבי. כלומר, אדם משנה את מעמדו האישי, זה לא דבר פרטי, זה דבר שהחברה צריכה לדעת עליו. אז היום קוראים לזה רישום נישואין. זה בכלל לא משנה, בסדר? אבל זה לא בית דין. בית דין זה כאשר יש ניתוק מהדבר הזה. אז כלומר, כאילו החברה לוקחת על עצמה את הניתוק. אז זה או גירושין, או חליצה. למרות שבאופן עקרוני לא מוזכר בחזל שבית דין, שצריך בית דין בשביל גירושים. אבל יש מהראשונים שכתבו שפשיטה שחייב בית דין. והאמת היא שבימי... לא קורה דבר כזה שעושים גירושים בלי בית דין.
בכדי שלא
יתקלות. כנראה, או בשביל שלא יתקלות, או כי זה מהותי לעניין. כן? כי סך הכל, שבירת הקשר בין איש לאישה, זה דבר שהחברה צריכה לקחת עליו אחריות. והחברה, זה הבית דין.
זאת אומרת, זה עניין משפטי.
זה כבר עניין משפטי, בדיוק.
אבל גם מתחדים.
מה?
גם שיש שם.
עדים, כן. אבל עדים זה עוד לא בדין. אבל כאן, ודאי, חליצה צריכה דווקא בדין, ולכן אחד הדברים שצריכים להיות באפסנאות של בית הדין, צריך נעל לחליצה. כן? צריך נעל לחליצה ורצועה למכות. כן? בשביל לתת מלכות, צריך גם שיהיה רצועה מוכנה. כן. וגם ספר תורה להשבעה.
אין את זה בבתי
הדין. מה, בבתי הדין?
רצועה ובספר
תורה. רצועה לא, אין היום בגלל... לא, היום אין רצועה בגלל שבתי דינים שלנו אין להם סמכות להלקות. בספר תורה יש. ו...
מה? איפה יש ספר
תורה? יש ספר תורה לבית דין.
נעל יש.
מה? ונעל יש גם.
תיכנס לנעל.
יש נעל.
חדר חדר.
אבל הם מעבירים, הרב אמר לנו, מעבירים בין בית דין לבית דין בגלל המידות.
מה זאת אומרת?
נעלה אמורה להתאים לו בדיוק.
כן,
אנחנו מעבירים בין עיר לעיר כל הזמן.
כן, יש בעיה, כן. אחד יש לו 42, השני יש לו 34, מה נעשה, כן?
מה, יש כאילו, יש כמה מידות?
כן, יש כמה, הנעל היא צריכה להיות נעל מיוחדת, זה לא כל כך פשוט הסיפור הזה. טוב.
מה פירוש מיוחדת?
יש המים של הסרוכים, צריך כל מיני דברים, זה לא... יש הלכות בנעל של חליצה. יעיין הכבודו, יש משנה שנקראת מסכת יבמות. ושם... כן, אז לא, זה מה, אחד הפרקים דן בדינים האלה, דיני החליצה. טוב, וקראו לו זקני העירו, ודיברו, אני קורא כאן פסוק ח', וקראו לו זקני העירו, ודיברו אליו. ועמד ואמר, לא חפצתי לקחת. אין הצורך בעמידה הזאת, כן? ההלכה היא שהוא צריך לומר את זה כשהוא עומד. מה פירוש העומד? יש בעמידה כמין חוצפה. כלומר, אני עומד מול מה שאתם אומרים. אתם אומרים לי ליבם, אני עומד נגד זה. זה צריך שיהיה בירור לרצון שלו שלא לייבם. מה קורה אדם שאין לו רגליים, איך הוא יעמוד, איך יעשו לו חליצה, זה, יש עיון בהלכה.
יש לרב חיזוק מרש"י, כאילו מה הוא מחדש, ועמד בעמידה.
הוא לא בדיוק עומד. לא, רש"י אומר פשוט את ההלכה, ועמד שהוא חייב לעמוד.
הוא לא בדיוק עומד.
מה?
הסבירו לנו שהוא נשען.
כן, הוא צריך להיות נשען, למה הוא צריך להישען?
על מנת שתוכל לחלוץ.
לא, להפך. כדי שהוא, כשהוא נשען, אז הוא חזק בתוך הנעל. טוב, לא משנה. ואמר, בלשון הקודש, אומר רש"י, ואף היא דבריה בלשון הקודש. למה? למה צריך לשון הקודש? מה אכפת לנו? שיגידו את זה בטורקית.
זה
הלשון
שלנו, מה? זה הלשון
שלנו.
שבירו
לא מבינים אותה,
מה הוא
לא מבינה?
לשון של עם הקודש.
אז מה? למשל, גט לא חייב להיות בעברית. גט לא חייב להיות בעברית. אבל החליצה ביום בעברית, כן? או למשל, אפילו קריאת שמה לא חייבת להיות בעברית. מחלוקת תנאים אמנם, אבל ההלכה היא קריאת שמה. אני יכול לקרוא קריאת שמה בכל לשון.
אפילו לכתחילה?
אפילו לכתחילה, מי שלא מבין וזה, כן, אפשר.
מי שלא מבין?
לא משנה, לא משנה. אבל פה זה לא יעזור, אם היא לא אמרה בעברית, זה לא עובד. כן,
אתה...
אגב, פה תשאל השאלה, באיזה מבטא, אשכנזי, ספרדי, תימני וכו', כלומר, יש פה כמה שאלות. אלא הכוונה, לשון הקודש זה לשון של הנבואה. כי הנישואין זה כמו התגלות, זה סוג של נבואה. כשבאים לשבור את זה, לתת לאיזה גושפנקה, צריך גם כן שזה בלשון של הנבואה. שלום הרב, אם עם ישראל וכנסת ישראל הם נישואין, אז כאשר אנשים בכנסת ישראל מחריבים יישובים וחוות, לא צריך לעשות להם חליצה מעם ישראל? מת על החוש הומור. טוב, אבל כתוב שמותר לרדת לחוץ לארץ, לשאת אישה. וואי, זה נכון. איך לא חשבתי על זה? אז מה נענה לו?
לחזור.
זה כדי על מנת לחזור. אז זה בסדר. טוב. אם זה על מנת לחזור, זה מותר. אבל סתם ככה אסור. טוב. יש פה עוד שאלה, אבל הם לא מורידים אותה באינטרנט. הם לא רוצים שאני אראה את השאלה למעלה. טוב. אני צריך לוותר על השאלה הנוספת, כי באינטרנט הם מתעקשים לא להוריד אותה. הנה. האם הרבי מלובביץ' שהבין בנסתר ותמך בהישארות בגלות ואי חובת העלייה לארץ, לא ידע שהישארות של יהודים בגלות מחזקת ומפרנסת את שרי האומות? ודאי שהוא ידע. רק הוא חשב שיש עיכוב לדבר הזה. כמו שלמשל, לפעמים אדם חשוב לו, למשל, לתת צדקה. זה מצווה. אבל אם הוא יקום ממיטתו לתת צדקה, הוא יהיה חולה עוד יותר. הרופאים אמרו לו, אל תיתן צדקה היום, תשאר במיטה. אבל מה עם מצד זקה? בסדר, יש מצד זקה ויש גם עיכוב. איך התורה שבכתב לא מתייחסת למצב בו הוא רוצה לייבם, אולם היא לא רוצה? לפי הכתוב ברור שהיא רוצה להתייבם, ואין אפשרות אחרת, רק הוא יכול לסרב לייבום. זה נכון? כי האווירה של התקופה שבה התורה ניתנה היא אווירה כזאת שפשוט זה לא יעלה על הדעת שהיא לא תרצה. ולכן זה מתואר בתור המצב הנורמטיבי הרגיל. זה נכון. שמכיוון שבמהלך ההתפתחות של הדורות, פתאום הרצון של האישה הפך להיות רלוונטי, ואז נשים גם התחילו לשאול את עצמם אם הן רוצות או לא, לכן תקנו חכמים מאמר ביבמה. מה זה מאמר? זה קידושין מדרבנן. וקידושין צריכים הסכמה. כן. מה אתה אומר?
נדמה לי הרב מלובביץ', נדמי שמעת זה מהרב, אמר, מי שימצא לו יותר לעלות לישראל ולצאת מארץ ישראל בחזרה, אז הוא יעלה.
לא, זה כבר פרטים. הלאה. בואו נמשיך. וניגשה, פסוק, אגב, איך אומרים, מה פירוש המילה אהבה? לא אהבה יבמי, מה זה?
לבוא,
אהבה,
זה רצון מאוד גבוה.
רצה, אהבה זה רצה. מה?
כמו תאווה,
לא, יש אהבה עם וו, יש איבה, כן? כי בחר השם בציון איבה למושב לו זה עם וו, ויש אהבה עם בית, נכון? לא אהבה יבמי.
כן, זה כמו
תואב ותואב, שזה בטל. רגע, לא אהבה יבמי. אהבה פירושו רצה. שימו לב שבתן...
איבה זה לא רצה?
איבה זה התאווה, זאת אומרת זה רצה מאוד, כמו שאמרת. עכשיו, אהבה פירושו רצה. דבר מעניין הוא, אני רוצה פשוט שתשימו לב לזה, שבתנך אין המילה לרצות. כלומר, המושג של רצון, לרצות, זה מושג שנמצא בחז"ל, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, כן? רצה. אבל בתנ"ך אומרים אבא. בסדר? והמילה רצון בתנ"ך יש לו משמעות אחרת. יש לנו ריצוי. כן? לרצונו לחפר עליו כדי שיהיה ריצוי לכעס יכול שיש עליו. ולכן כותב רש"י, כל לשון רצון שבמקרא אפישמינט בלעז, כלומר אפזמן, או אם תרצו באנגלית אפיזמנט, או בעברית ריצוי. אבל מה, למה הרצון בתנ"ך מצוין בשורש אבה? אב זה גם לשון רצון, אבל זה גם מי שמוליד, נכון? מי שמוליד, הוא נקרא אב. ואב זה גם שורש הרצון. מסביר הרב קוק ברש מילין, במהדורה החדשה שבה יש ביורי השורשים, הוא מסביר שהרצון הבסיסי של האדם, הרצון השורשי, איננו הרצון לחיות. כי אם הרצון להחיות, לתת חיים. לכן אב גם מציין את הראשית של הרצון וגם ההחייאה, לתת חיים לאחרים. זה הרצון האמיתי של האדם.
אז האהבה פה איך מסתדר?
מה?
לא אהבה, לא רצה להמשיך לתת חיים?
נכון, בדיוק. לא אהבה יבמי. לכן הוא לא רצה להיות אב, בעצם. הוא לא אהבה להיות אב. הוא לא אהבה להיבות. וזה אם כן סתירה פנימית. הוא לא רוצה לרצות. טוב. עד כאן להיום.